בחזרה ליסוד המרכזי שראינו אתמול בתוך אמצע פרק ו' של המהר"ל בתפארת ישראל, שעוסק בעצם בשאלה של תכלית המצוות, ואחרי שהמהר"ל בעצם שלל את שיטת הרמב״ם שכל התכלית של המצוות הוא בעצם רק לעשות כל מיני תיקונים במציאות ו... כביכול דחה משנה ארוחה, סתם עד משנה ממגילה ומברכות, שבעצם אומרת שמידותיו של הקדוש ברוך הוא הם גזרות, ואחר שהוא הביא שיטת הרמב"ן, שאומר שזה נועד לתיקון האדם, והרמב"ן, והמהר"ל מיישב את שיטת הרמב"ן, איך אפשר להכניס אותה, אבל יוצא אותה מכיוון שהיא רק התוצאה של הדברים ולא שורש הדברים. המהר"ל מתחיל לדבר על ההבנה שלו בעצם מהי תכלית המצוות. ובעצם יסוד הדברים, אומר המהר"ל דע לך, שמצוות התורה הן גזרות, מצוות התורה הן גזרות. ואין הדבר אומר שבעצם אין להם תכלית טובה להיטיב לנו. אבל תחילתן ועיקרתן בעצם הן גזרות. לא מראש המצוות באות לעשות לנו טוב, אלא סופן לעשות לנו טוב, אבל תחילתן הן גזרות. מה יסוד העניין הזה? יש כאן דבר, אמרנו אתמול, מאוד מאוד עמוק, ממש יוצר מהפכה שלמה בכל תפיסת התורה. והיום קודם כל נעצור, כמו שאמרתי אתמול, שהיום נעצור ונחדד דבר ראשון את יסוד העניין. בעצם ההבנה היא כזאת, ההבנה היא שהרבה פעמים אנחנו תופסים את כל ההתרחשות בעולם הזה, כלומר יש מציאות, יש עולם, יש חברה, יש סדר אנושי, ועכשיו צריכים כל מיני תיקונים למצב החברתי. יש מצב שאדם פגע בחברו, מה עושים לטפל במצב? יש עכשיו בעיה כזאת או אחרת, מה עושים לטפל במצב? וכביכול המצוות מתקנות את המצב שקיים כאן. אומר המהר"ל, לא הבנת כלום. כל מה שקורה כאן בעולם הזה, הקדוש ברוך הוא הסתכל בתורה וברא את העולם, זה רק לבושים והשתלשלות והופעה של מה שבעצם מתחיל עוד לפני בעצם בריאת העולם. אני אסביר את העיקרון, כדי שהוא יובן, זה עיקרון מאוד עמוק, אבל מי שמבין אותו, כל המבט שלו התורה משתנה. זה ממש מהפכה. אני אתחיל עוד לפני מצוות. תראה כמה דוגמאות אמרה להגיע אליהם רק בפרק י"ג, אבל כדי להבין את היסוד רגע נחבר את הדברים. זה שיש סדר הנהגה אלוקית. כל דבר שמופיע בתורה זה גילוי של הנהגה אלוקית. יש הנהגה אלוקית שתמיד סדר הדברים הוא ברישא חשוכה והדר נהורה. בהתחלה יש חושך ואחרי זה אור, ויהי ערב ויהי בוקר. ככה נברא כל המציאות. והארץ הייתה תוהו ובוהו, ואז אחרי זה מתחיל כל התיקון. כל סדר הבריאה הוא מתוהו לתיקון. זה הסיבה שכל החיים של כל בן אדם מתחילים מאלמא דפירודה לעולם של תיקון. ככה זה עובד. יש תוהו, כוחות פזורים, לא מחוברים, ותיקון זה ארגון כל הכוחות מחדש. ילד קטן, ממש מהרמות הכי פשוטות, הוא לא מתואם עדיין בכוחות גוף שלו. יש עליו בתינוקות, כן? בתחילת הילדות, שהתינוק מצליח לעבור קו אמצע עד אז השני המוחים שלו מחולקים, ובעצם הוא לא יכול לחבר לעבור תנועת אמצע. כשהוא מתחיל לעשות תנועת אמצע, זה אומר שבעצם המוח מתחיל להתחבר בין ימין לשמאל. הוא מתחיל מעלמא דפירודה. וכל החיים של האדם מתחילים מפירוד עד שהוא מגיע אל תהליכים של אחדות, אל חתונה והמשך אחדות נפשו. כל החיים זה הסדר שלהם. לכן גם סדר הופעת עם ישראל יהיה ביסוד של בעצם שבטים מחולקים, כבר שתי האימהות, ואחרי זה השבטים המחולקים, עד שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. זה סדר המציאות. זה לא שבמקרה היה אירוע ורק קרה משהו מסוים בין יוסף לבין האחים, בגלל עניין כזה או אחר, ובעקבות הדבר הזה קרה מה שקרה, ובוא נלמד את האירוע ההיסטורי שקרה פעם, ויש ממנו מן הסתם לקחים ומוסר השכל. לא! זה סדר המציאות. לדורות זה סדר המציאות, שאחרי זה חז"ל מדברים. שופעת הגאולה עתידה, משיח בן יוסף, משיח בן דוד, הכל יהיה בנוי ברמזים שכתובים במבנה של פרשת יוסף והאחים, זה שמה. אגב, סוד גדול מאוד 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 בקבלה, שסוף פרשת וישלח, אני מזכיר את זה רק אגב פרשת וישלח, יש את כל אלופי עשיו. מה אכפת לנו מכל אלופי עשיו? מה פשט? מה פשט? במה אכפת לנו מחושם התימנים, יובל מבצרה, מה אכפת לנו בכלל מכל זה? כאילו מה זה מלמד אותנו? פנימיות יש איזה דברים, מערכות שלמות, זה נקרא אלופי עשיו סוד התור, שכל כוח הוא לבדו, כל אלוף הוא לבדו. כל אלוף, איך שרים, אל מסתתר בסודה שלישית, אז יש שם בבית האחרון, חזק מייחד כאחד עשר ספירות, מפריד אלוף לא יראה מאורות. האלופו של עשיו, האלוף הוא כל אחד בנפרד. וכשכל אחד בנפרד זה תור. וזה, למה זה כתוב בסוף פרשת וישלח?
כי התוהו קודם לתיקון, כי בעשיו כבר יש מלכים, בזמן שבעם ישראל יתחיל מה להיות עכשיו? פירוד, בירור, אבל הפירוד הזה בסוף יהפוך להיות האחדות האמיתית מול התוהו, שכל כוח כאילו מאחד את כולם בדיקטטורה, ואחרי זה הוא מתפרק, התפרדו כל פועלי אבן. זה בדיוק זה. ויש בעצם המבנה של הפרשות, לא, יש תפיסה שאומרת, בוא נראה, היה פעם אירוע. פשוט כרונולוגית, אבות היו הרבה לפנינו, וגם היו אנשים גדולים. בוא נלמד כרונולוגית מהם מה קרה, ונביא לימינו. לא! ואז אגב, בתוך השיטה הזאת מגיעים, אבל פעם היה פעם, והיום העולם מתקדם, וכל מיני דברים. לא מבינים שמה שמופיע בתורה, זה גילוי ההנהגה האלוקית. כי בעצם כל ההתרחשות שמתרחשת כאן, היא רק גילוי של העולמות העליונים. לכן באמת, המרכז ההתרחשות הוא עולם הבא. אלא הוא הולך ובא. הוא הולך ומתגלה בתוך העולם הזה. הפלא העצום הוא שמצד אחד, כל מה שקורה פה זה כלום. זה, 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 זה רק הגילוי של הדברים העליונים. אמרתי את זה אתמול בצורה חדה. לא בגלל שיש שור שנגח פרט צריך דין לפתור את הבעיה, אלא בגלל שיש מהות של שור, עוד לפני שנברא העולם בכלל, ומהות רוחנית של פרה, והמפגש ביניהם מוליד שיש מציאות של שור שנגח את הפרה. ואז מה קורה? למשל, יש דין שאדם אנס אישה. לא יוכל שלך כל ימיו. זה, מי תרצה להתחתן איתו? מי תרצה להתחתן איתו בכלל? הגמרא אומרת, שואלת את זה, היא אומרת, מה זה עונש? אומרת, אולי למוקד שכין, כלומר אחת שאף אחד בכל מקרה לא התחתן איתה, כולה שכין, עכשיו הוא לא יכול לשלח, היא לא חייבת להיות איתו, אבל אם הוא רוצה להישאר איתו, לא יוכל שכה כל ימיו. אז בשביל מקרה אחד למיליארד, שיהיה מישהי שהיא מוקד שכין, זה העונש לעונש, זה יפתור את בעיות העונש. התורה לא באה פה לפתור את בעיות העונש. יש בית דין יכול להקות שלא מן התורה, מלך משפט מלך או בית דין מקים ועולשים שלא מן התורה, ככה אומר רבי אליעזר בן יעקב בסנהדרין, לגדור שעה. יכולים להרוג את האונס, יכולים לשים אותו בכלא, יכולים לעשות מה שבא להם עם האונס. זה לגדור את הבעיה. אבל המצוות של התורה, שחלקם אנחנו יכולים לראות ולהבין איך הם פועלים בתוך המציאות, חלקם זה גילוי הנהגה פשוט. אומר המהר"ל, כך אומר המהר"ל, המהר"ל מחבר במקום אחר, שלמה הקדוש ברוך הוא כפר כגיגית בהר סיני, כדי שיהיה לו דין אונס, ואז הוא לא יוכל לשלח את עם ישראל לעולם, שזה פלא עצום, איך לחבר מעמד הר סיני לדין אונס, לקדוש ברוך הוא, זה גוואלד, זה מזעזע, זה לא נכנס באוזן. אומר המהר"ל, אתה צריך להבין מה חז"ל באו להגיד לך פה. באו להגיד לך שאונס, איך יש מציאות בכלל של אונס? לא רק אונס חש לא אונס של... יש כל מיני סוגים של אונס. המדינה מחייבת חיה להתגייס. יכול להיות שהוא גם מאוד רוצה, גם המשרד רצו נעשה ונשמע, אבל גם אם הוא לא רוצה, הוא חייב. אז זה אונס. כלומר, כל כפייה, כל מה שמכריחים אותך בכפייה זה אונס. אומר המהר"ל, יש פה, אני אומר את זה במילים שלי, כן, יש פה הנהגה אלוקית של כפייה. שבעצם יש מציאות כזאת, שמשהו הוא מוחלט והוא מחייב אותך. וזה ממילא יוצר דין עקרוני. למשל, לא יוכל שלך כל ימיו. למשל, המדינה שלך חיה למלחמה, והוא נפצע שם, היא לא יכולה לשלח אותו כל ימיו. או אם הוא נחטף, היא חייבת ירבה לו. יש גבולות גזרה, האם היא צריכה לסכן אחרים? זה כבר נכנס לעוד שיקול. אבל כל לפני השיקולים של רגע, יש... מה המחויבות שלה כלפיו? לא יוכל שלך כל ימיו. למה? כי היא הכריחה אותו. היא מחויבת כל ימיה. שמישהו קופה מישהו, נוצר פה דין, לא יוכל שלך כל ימיו. זה יכול במקרים של אונס השם ירחם, שאיש אנס אישה, פושע ומנובל ורשע מרושע. זה יכול במקרה שבאמת, באמת זה אונס חיובי. כלומר, צריכים שתארגן על עם ישראל, אז קופים אותך להילחם. ורוצים שתתחבר לזה. אל מה אישה לא מצפים להתחבר לאונס, הוא רשע מרושע. שהמדינה אומרת לך להילחם, זה מצווה. אבל כשהקדוש ברוך הוא נותן את התורה, זה כי אם בלי התורה, בלי צבא, הסתדרנו חלק מהדורות, הרבה דורות. אבל בלי התורה אפשר להסתדר כלום, לא בריתי אומר על החוק השם הארץ ושמתי. אי אפשר. ממילא התורה זה הכי קריטי, אז יש בצד של אונס. ממילא הקדוש ברוך הוא לא יוכל שלך כל ימיו, עד שבפורים הדור קיבלו בימי אחשוורוש. מה? בעצם מה קרה פה? דין אונס יצא מכלל העולמות העליונים של לבטא שיש הנהגה אלוקית שנקראת הכרח, וזה מתגלה ביסוד שלא יוכל שלך כל ימיו. תראו החיים הקדוש על, 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 על עמה עברייה, אם שלוש אלה לא יעשה לה, יצא חינם אין כעס, ומתחיל להסביר לך את הגאולה הקדוש ברוך כנסת ישראל במצב שלא זכו. מה הקשר? זה לא וורטים. יש גילוי הנהגה אלוקית שעכשיו מתגלה בדין מסוים, והוא שייך להרבה מערכות נוספות. וזה לא כי התורה עכשיו לא באה גם להגיד דברים שאחרי זה בסוף הם כן יתקנו את המציאות. היא לא באה להגיד לך דברים שבסוף הם רק רעיונות רוחניים. זה יורד את ההלכה למעשה. זה מגיע עד המציאות המעשית. זה לא מנותק. אבל זה לא מתחיל משם. זה לא מתחיל בבוא נפתור בעיה נקודתית שהתרחשה עכשיו. זה מתחיל מהרבה יותר עמוק. וזה מהפכה בכל התפיסה. בכל התפיסה. אתה פתאום מבין אחרי זה תבוא לבעלי החסידות, תראו שמבנה המקדש, סדר הקורבנות, והיקרא, זה מבנה הנפש. זה לא מורטים, יש פה סדר אלוקי שמתגלה לך בעבודת המקדש. ברגע שאדם מבין את היסוד הזה, כל הגישה שלו לתורה משתנה, כל משהו נפתח לתורה, זה במקום אחר, הוא בכלל לא מבין איך אפשר לעזוב את התורה. הוא מגלה כמה הדברים האלה גדולים ועמוקים. ולכן אומר המהר"ל, זה גזרות. זה לא, זה גזרה, זה נגזר ממקום עליון. זה משהו שיורד לך עכשיו מעולם החיליון אל העולם הזה, לכן זה כגזרה. זה לא סותר שכל זה לטובה, בוודאי זה לטובה, אבל הטעות היא בהבנה שלטובה הכוונה היא, יש לנו פה את העולם הזה, הכל מתרחש בעולם הזה, העולם הזה הוא בלשון אלם, בעולם הזה יש תינוקות שמתים במוות בהריסה שלא נדע, לא עלינו לא עליכם, יש אנשים ש, 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 שנפלו במלחמה בגיל 18, בגיל 20 ולא הספיקו להביא זרע של קייל מעל העולם, יש הרבה מאוד עוול וצרות ויסורים בעולם הזה. שלא מצליחים לתקן אותם בתוך העולם הזה, אז נראה שהכל חסר. לא, לא, לא. החייל שנפל יצא מכלל כל העולמות. מכלל כל הנשמות, יש לו חלק אלוקא ממעלה. הגוף והבשר שלו זה רק הלבושים. הוא התגלה בדור מסוים, להופיע הנהגה אלוקית מסוימת. סיפור מסוים, וכשהוא נפל על קידוש השם, הוא עשה בירור שלם לדורות. והוא הופיע פה משהו עצום. ולכן היסוד הוא שכל המבט על החיים, המבט על המצוות, פה בפרק הזה זה רק על מצוות. המבט על כל מה שקורה בתורה, הוא אחר לחלוטין. בעצם זה מה שחזל יכולה לומר בסך תוות. אמר ביעקב נדמה לי שם כתוב, שכל העולם הזה מצד אחד, יפה שעה אחת בעולם הבא מכל חי העולם הזה, העולם הזה, כל העולם הזה הוא פרוסדור לטקלין. אבל יפה שעה אחת של תשובה ומעשים טובים, בעולם הזה, מכל חי העולם הבא. למה? כי למרות שכל ההתרחשות המרכזית היא בעולם העליון, כלומר שאתה עושה מצוות תפילין, זה באמת רק הלב, אתה מצד אחד, עוסק עכשיו מצווה שהשורש שלה הוא במקום הרבה יותר עליון מכל העולם הזה. עולם הבא זה לא איזה עולם כוכב לכת שאנחנו לא מכירים. זאת מציאות, כמו שיש לך נשמה ואתה עקוע את הגוף ואת הבשר, ככה כל העולם הזה זה הגוף והבשר למשהו הרבה יותר פנימי ועליון. וכשאתה אבל מצד אחד, לכן ההתרחשות היא לא פה. מצד שני, הפוך. ניתן לאדם זכות שבבחירתו הוא משפיע על כל העולמות העליונים. הוא משפיע על כל העולמות העליונים. כשנכנסים לסוגיית תכלית המצוות, לא הזכרתי את זה, אני רק אזכיר בסוגריים, רבי מאיר גבאי בספר עבודת הקודש והמקובלים, המהר"ל מאוד מביא אותו. יש שם דבר מפחיד. הם אומרים שתכלית כל המצוות זה עבודת צורך גבוה, אתה מתקן את העולמות העליונים.
המהר"ל מביא אותו פה?
לא פה.
הוא מביא אותו
רק פעמיים. הוא מביא אותו במקומות אחרים, הוא מזכיר אותו. לא זוכר כמה, פעמיים בדקת?
אבל
הרב יוסי, זה לא זוכר כמה, הוא מזכיר אותו, מזכיר אותו, התכוונת להגיד בערכה גדולה, הוא מביא אותו, בערכה גדולה. ולא, לא זוכר, לא כמה, אבל הוא זוכר שהוא מביא אותו, ובערכה גדולה. ויש צד שאתה פועל למעלה, פועל למעלה. אתה משפיע ופועל, עכשיו זה לא רק למעלה, למעלה לא מנותק מלמטה, הרב צודה תמיד מדגיש את זה, הרב צודה כהן קוק. זה לא מנותק עולם בעולם הזה, זה לא נפרד. אתה פועל שזה נכנס ומשפיע על כל המציאות פה. יש לך כוח אדיר לפעול במצוות דברים מאוד מאוד עליונים. ולכן כל המבט שלנו על התורה, הוא לא רק על ספר היסטוריה, עם אירועים שלמדנו מפעם. לכן פתאום יוסף, אשת פוטיפר, זה בירור של מידת היסוד שקיים בכל אחד. והבירור של אברהם זה החסד שקיים בכל אחד. והבירור של יצחק זה הגבורה. וכל אחד פתאום אתה מבין שהוא מרכבה לגילוי הנהגה האלוקית שהתבררה במהלך החיים שלו. וגם כל אחד מפה, כל אחד מכם הוא מרכבה לשהנהגה האלוקית שמתגלה דרכו. זה הסוד של דבר שיצא מהכלל, לא ללמד על עצמו יצא, אלא הכלל כולו יצא. כל אחד יצא מכללות כל הנשמות להופיע משהו עליון. והוא נגזר עליו להופיע את ההנהגה הזאת. והוא בבחירתו מוציא אותה מהכוח אל הפועל, ואז מתגלה כמה זה טובתו, וכמה זה שלו, וכמה זה פלא פלאים, וכמה זה דבר קדוש. ולכן אמרה לאורך כל הספר עד עכשיו, נע מההבנה שאתה פועל בעולם הגשמי, אבל הכל שייך למדרגה מאוד מאוד עליונה. זה הסוד של יורדים, יורדים עד עפר, עולים, עולים עד הרקיע, שם ישראל נמצא, סולם מוצב ארצה, וראשו מגיע השמיימה. שם זה נמצא, זה הסיפור, זה המבט. לכן היסוד שפותח אמרה על משהו, בא ואמר על הרמב"ן, הרמב"ן, הוא דיבר עליו בערכה עצומה, דיברנו אתמול למה. ומה שהמהר"ל אומר, שהרמב"ן אמר שזה הכל פועל על האדם ומתקן את המידות שלו, אומר המהר"ל, אפשר להסביר את זה, רק אחרי שתבין שזה גזרות. רק אחרי שתבין שזה גזרות, ולכן, אם זה רק לתקן את הרחמנות של האדם, הרמב"ם אמר לתקן את המציאות, לרחם על הציפור. המהר"ל אמר, הרמב"ן אמר לתקן את האדם, שעל המהר"ל, אז למה מותר אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד? אז למה מותר, אסור לשחוט בבוקר ולפני שקיעת החמה שביום קיץ שזה המון שעות, אבל דקה לפני שקיעת החמה ודקה אחרי צאת הכוכבים של 21 דקות יהיה מותר לשחוט. הרחמנות היא לא מתוקנת ככה, זה יותר ניכר. אבל אם אתה מבין, זה לא מתחיל מהרחמנות. זה שגם פועל רחמנות על האדם זה פועל, זה מתחיל מגזרה אלוקית. רגע, אז הגזרה הזאת, הפרטים שלה מדויקים, זה המהר"ל בפרק הבא ייכנס לפרטי המצוות. ומה אומרים בזה הראשוני ומה דעתו. אבל היסוד הראשוני שנמצא כאן זה המהפכה בכל התפיסה. אם רק תבינו את היסוד הזה ותיכנסו עכשיו לספר בראשית מחדש, אתם תסתכלו על פרשיות שקורות וכל המבט יהיה שונה. כל המבט יהיה שונה, כל דין, מעבר לאותו דין בפני עצמו, בנגלה, שהוא כפשוטו, בא ללמד מה עושים במצב מסוים, הוא גילוי של הנהגה אלוקית שמתגלה בעוד מערכות בחיים. וזה פותח עולם אחדותי, עולם שלם, ונותן מהפכות שלמות בתפיסת התורה. את היסוד הזה המראה לברנו לאורך הספר, אנחנו נראה אותו בהמשך, אבל זה כדי שנבין בפרק כאן כבר את הפצצה שהוא זורק, אז עשינו של נקודת פתיחה. אני חוזר לספר, לאן שהגענו, אלא אם כן יש למישהו שאלות. כן, בסדר? לאן הגענו, עם כל זה?
מה שפרש הרמב״ם.
מה שפרש הרמב״ם? הרמב״ם?
הרמב״ם.
איזה עמוד? כף ג', אבל מה שפירש הרמב״ם ז"ל, עמוד כף ג' בערך אחרי 12 שורות מתחילת העמוד. טעם מי שאומר שעושה מידות הקדוש ברוך הוא ואינם אלא גזרות, לומר שלא חס אלא כאן ציפור ולא יגור חמה ולא טובה לא בנו של רחמה מגיע מבעלי נפש הבאמת למנוע דבר מיום צורכנו, אם כן האוסר השחיטה. אבל טעם המניעה ללמד אותנו מידת החמנות שלא נתאכזר. ומדבריו אלה, משמע שדווקא במין בעל חי אין לומר כך, אבל באדם כגון הצדקה אפשר לומר שבך מרחם על העני, לכך ציווה לתת צדקה, הדבר הזה לא גם כן, כן מידת צדקה דרך רחמנות, כי כל הדברים הם בגזרת הדין, גם מידות כמו צדקה זה בגזרת הדין, ולא מצד הרחמים שהוא יתברך מרחם על העני, רק כי גזר על אדם כך שיהיה אדם מרחם. לא שיהיה השם מרחם על העני, וציווה בשביל כך שיפרנס אותו האדם, כי לא הביט אל העני מצד דוחקו כלל. כלומר, זה לא מתחיל מזה שיש פה עכשיו אני, ועכשיו ממילא אתה צריך לתת לו את הפתרון. זה שאחרי זה ייצור בך רחמנות, וזה שאחרי זה זה פועל את התיקונים, זה התוצאה. זה מתחיל בעצם מגזרה. אולי אפשר רגע לעצור כאן ולתת דוגמה. כתוב בזוהר פרשת בראשית, אולי לזה מתכוון המהר"ל. זוהר פרשת בראשית אומר, הוא מתחיל למנות מצוות, איפה הם רמוזות בפרשת בראשית. לכאורה מה הקשר בראשית ללמוד את התורה? שוב, זה הכל סדר הנהגת העולמות. אז הזוהר אומר שהמצווה לתת צדקה קשורה בעצם לזה שכל ההנהגה האלוקית בנויה בעצם על זכר ונקבה, משפיע ומקבל. אז יש משהו שאתה משפיע והוא מקבל, יש משהו שהוא משפיע ואתה מקבל, כמו השמש והירח שלובים זה מזה ונותנים זה לזה. והזוהר שם אומר שאם האדם לא נותן צדקה, אז הוא לא אדם. כי האדם זה רק זכר ונקבה ביחד, משפיע ומקבל. בעצם הזוהר אומר לך, כשאתה לא נותן צדקה, אתה לא אדם. ולכן ממילא, יותר ממה שבעל הבית עושה עם העני, אני עושה עם בעל הבית, הוא הופך אותך לאדם, אתה לא בגדר אדם. אז הנה, אתה רואה פה בעצם, זה בכלל לא מתחיל מזה שאתה בא לפתור את הבעיה שלו של העני. זה מתחיל שסדר המציאות היא שיש משפיע ומקבל. יש עני בכסף, יש עני בדעת, יש עני בפוריות, יש המון סוגי עוני. והמציאות שהאדם יש לו את ההזדמנות לעזור למישהו, זה משלים אותו להיות אדם. אז זה לא מתחיל בכלל מהרחמנות על העני, הקדוש ברוך הוא לברוא שלא יהיה עניים. אלא בכל דבר יש נותן ומקבל, ורק דרך זה אתה אדם. אז יש דברים שאתה עשיר, יש דברים שאתה אני בהם. וזה סוד האדם. אתם מבינים את המהפכה בתפיסה. אז זה לא מתחיל מלפתור בעיה. למה שם יצר את הבעיה? יש מציאות, לא יחדה לביון מקו הארץ, יש מציאות כזאת. עכשיו באה, היא נועדה ליצור מציאות שלמה של תיקון. נמשיך. ומזה אתם, אין לומר גם כן, כי השם בך היה מרחם על כאן ציפור. כי גזרות שלא דין על האדם הן גזרות התמידיות שהוא מנהיג בהם עולמו. ואם אפשר לומר כשן בך מרחם על האדם לעשות את זה כך אפשר לומר כשן בך מרחם על הבעלי חיים שלא נתאכזר, אף אם עונה אותנו מצורכנו. רק כי לא ניתנה לאדם המצווה בשביל שהיה מרחם, רק כי המצווה גזרה עלינו. ולא הביט השן בך מה שמקבל חפץ ורוצה רק הכל גזרה עלינו. וכמו שברא השן בך את העולם, ואם שכל אשר בא הכל הוא בטוב, כדי כתיב היה לומד כל השסר עשה וזה טוב מאוד. באמת זה טוב. מכל כל לא ברא את העולם לאיתי ולעולם. רק בגזירה דין נברא, וכדכתיב בכל מעשה בראשית שם אלוהים. וזה עצמו בתורה, אם שכל דרכי דרכי נועם וכל מכל מקום ניתן לעולם בגזרה הדין. שימו לב כמה הוא חוזר על זה, מידת הדין, שם אלוהים בבריאת העולם. אבל הכל לטוב, הכל לטוב, זה הכל בשביל טוב, אבל זה מתחיל בדין. ולא צריך על הרמב"ן זה לדחוק כלל, דף לפי סברתו, שסובר כשן בר חצה לקבוע בן מיטת הרחמנות, יש שפרש. מה שאמרו על כאן ציפור גור חמיך, משתקין אותו, שעושה מדודת השם בר חכמים, כאילו הוא מרחם על כאן ציפור. אין מדודת השם בר הגזרות ולא רחמים, רק שגזלנו הרחמים, שלא נתחזר. והוא אומר על כאן ציפור גור חמיך, כאילו התבר מרחם על כאן ציפור, ודבר זה אינו. אז זה כבר הסברנו מקודם. ועם כל זה שהמצוות הן גזרות על ישראל, הן לטוב לנו. שוב חוזר המראה, לא חסר שלא מתכוונתי להגיד שם איזה גזרה בלי טעם. המלך אמר, כן, מה שהמלך אמר, ולא חשוב מה הוא אמר. ודאי שזה טוב לנו. כי לא יבוא מיתו ידבר חק הטוב הגמור, כי כל מעשיו הם הטוב גמור, כן, טוב השם לכל, ולחמה הכל מעשיו. רק כי הטוב הזה גזר עלינו, ולא שיש כאן שום צד החמנות, רק הכל דין. וזה בעצמו תשובת רבי יוחנן בן זכאי לביתוסים, כדאית במנחות פרק רבי ישמעאל. שוב הביתוסים אומרים, עצרת אחר השבת, כן, שלפי הביתוסים, תמיד, 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 תמיד שבועות יוצא אחרי יום ראשון. כי אמרו שמחורת השבת, שסופרים 50 יום, זה מחורת שבת הכבשו אותו, לא שזה פסח. הנתפל עם רבי יוחנן בן זכאי, אמר להם שותים, מניין זה לכם? לא אדם אחד שם ישיבו, חוץ מזקן אחד שם פטפט כנגדו. אמר משה רבנו, אוהב ישראל היה, יודע שעצרת יום אחד, ותקנה לאחר השבת שהתנגלו שני ימים. קרא עליו רבי יוחנן בן זכאי מקרא זה, אחד עשה יום מחורב דרך הסריב, ואם משה אוהב ישראל היה, למה יכרן במדבר 40 שנה? ובאור עניין זה, הביתוסי הזה היה סובר כי החגים עומדים השבת גם ככולם לטובת ולעונג ישראל, ואינם גזיר הדין. ואמר כי משה אוהב ישראל, ועל אדון ניתנה התורה לישראל שלטוב להם. לפיכך שם נתענג בית ימים. הוא רב אבן מדברי הביתוסי, קודם כל סוגריים אומר המהר"ל, שאמר משה אוהב ישראל היה, לא תלה הדבר בקדוש ברוך הוא, שהוא אוהב ישראל ונתן להם שיתנגו שני ימים. שאין הביתוסים כופרים התורה שבכתב, לא מצב רק שכופרים התורה שבעל פה. אבל גם הביתוסים היהודים כי מידו שם בך גזרתו דין.
יש לו רק... משהו אמר בהקדמה.
ש?
שהוא שכח את
נתן
התורה.
כן. אז אבל הם אמרו כאילו, כן, אז אמרו זה משה עשה, נכון. רק אמרו שהתורה ניתנה על ידי משה, כלומר הוא פה אבל רוצה להגיד על הפוך, רוצה להגיד שבעצם אפילו בית עושים עודים שהמצוות הן גזרות. רק שמשה שינה את זה. רק אמר בשביל שהתורה ניתנה על ידי משה רבנו, עליו השלום, ולכך ניתנה על ידו כמו שהמקבל מוכן והיה אוהב ישראל, ונתן על ידו שהדקו בית עמים. אז כלומר סוגריים, אפילו הם יודעים שזה גזרות, אבל הם טענו שמשה, ופה נכנסת הערה שלך טובה שהם שלחו את נותן לתורה, אבל אמרו שמשה היה אוהב ישראל ונתן להם יומיים. על זה השיב רבי יוחנן אחד עשו מחורב. רצה בזה כי מעשה משה היה מידתו יושר, והיה עשו הכל בדין ויושר. ולכך ניתנה תורה של דין על ידו. אם היה משה מוכן משה לטובת ישראל, כשנתן תורה לידו שהיא לטובת המקבל, ולא מידת הדין, למה הוא לכאן ב-40 שנה, והוא היה מנהיג שלם. נמצא שלא משה מוכן לנהג אותם ולנותם, אלא רק משה היה מוכן ליושר ואמת, כאשר לא זכום בדין, היה מאחר ומנהג אותם במדבר 40 שנה, כי כל הנהגתו בדין. וכן התורה שנתן השם ברך על ידי משה הכל מידת הדין והיושר, ולא יאמר בזה, שולה אתה מקבל. ודבר עמוק מאוד ישיב רבי יוחנן זכאי. אולם אין הכוונה פה השלום שאין עם דברי התורה הטוב והנועם, כי כל דרכי הדרכי נועם וכל דברי השלום. זה דבר ברור כמו שהתבהר. הכוונה פה כי לא מצד הזה ניתנה התורה לנתם, רק ניתנה התורה בדין וביושר. ואם זה הכל לטוב לנו, כן ראוי לאשר הוא הטוב האמיתי שיבוא ממנו רק הטוב, ולפיכך התורה היא לטוב לנו. אך הצבא היא גזרה, כלומר מצווה, שגזר עליהם המצוות, וזהו שאמר שעושה המדוע של ברחמים, ונאמה לגזרה. כן, שבת היא לא, וואו, איזה יופי, שבת לטובתנו כיף לנו, למרות שזה באמת ככה. מתנה טובה בבית מזה, יש לי שבת שמה. לכבוד יהיה לישראל, ודאי, שבת מסכתות זה כתוב כיסוד להכרת הטוב. ודאי ששבת היא טובה לנו, אבל זה לא מתחיל משם. זה מתחיל מזה ששבת היא גזרה אלוקית עליונה, שמי שכופר בה כופר בכל התורה כולה. והיא מורה על חידוש מעשה בראשית, ויש בה למתת מלאכות, והלמתת מלאכות האלה הן לא קשורות לטרחה. אם אדם כל היום מעלה ויזיז אבנים, זה רק מדין מוקצה ומייסורי דרבנן, אבל אם אדם יכתוב שתי אותיות, הוא עבר על מלאכה, דורייתא עשה את זה ומזיד משנה דין קרב סקילה. והמלאכות בנויות על מבנה מסוים. יש שם לכאורה ארבעה חלקים שעליהם בנויים כל המבנות, המלאכות. ויש כל המלאכות הללו סיבה וטעם. וכל המלאכות הללו יש כאלה שבפשט התורה כמו לטובה רועש ועוד עוד עוד מלאכות ספורות, ויש כאשר הדברים שהם בכוונה מופיעות דרך סיני ולא בתורה שבכתב, וכל דבר כזה הוא מופיע משהו אלוקי עליון. עכשיו מתוך הדבר הזה בסוף זה טוב לנו, ואיפה היינו בלי השבת, וכמה השבת מחיה את כולם וכולי וכולי, אבל זה לא מתחיל משם. אז לא מתחיל כל הדיון בכלל, אבל לי יותר מתאים לעשות ככה. לי לא מתאים לשמור שבת לגמרי, ולי לא מתאים לשמור נגיעה, ולי לא מתאים לעשות משהו מסוים. זה לא מתחיל בכלל משם. זה בכלל לא מתחיל ממך, לא מתחיל מכאן, ולא מתחיל למה שאתה מבין. אז לא צריך להבין? בטח צריך להבין. ודאי צריך להבין. חל אמרה לכתוב שתי מילים. אין מה להבין בתורה, הכל גזרות עליונות. לא, הוא הולך להסביר לך. עכשיו תבין כמה זה עמוק, הפוך, רק ככה תבין מי אתה באמת, ורק ככה תבין מה זה התורה באמת, ורק ככה תבין את המציאות באמת, ואת המהלך האלוקי בהיסטוריה באמת. כי אתה נכנס להסתכל עליו מהמקום הפנימי שלו, עד ההתלבשות שלו בתוך המציאות שלנו היום. גמרנו את פרק ו' עד כאן היום, בעזרת השם שבוע הבא, פרק ז', שיעור א', אנחנו בכינוס, 9:30,
בבית מדרש.
עורב מכם, בואו רגע אחד, אין לשם.